טוב, היום זה פעם אחרונה שאני מדבר על הנושא הזה. אנחנו ברומים פרק 9 כבר הרבה שבועות. אני חושב שמאוד חשוב שתהיה לנו תמונה ברורה. אנחנו מדברים כאן על נושאים מאוד מאוד חשובים ועקרוניים. עכשיו, מי שחושב שיושב כאן 3/4 שעה ומקשיב והוא קולט, אז הוא טועה. הדברים מאוד מרוכזים, גם הערב אנחנו נראה הרבה פסוקים. אני מאוד ממליץ, מי שרוצה באמת ללמוד בצורה מעמיקה ולהבין, שישאר לו משהו, יש לנו את כל הדרשות האלה באתר של הקהילה, קהילת רמת גן. אני מציע להוריד את הדרשות האלה ולסכם את עיקרי הדברים, רק ככה תהיה לכם תועלת אמיתית. כי עוד כמה שבועות הכל יכול להישכח, וחבל. הנושא הזה של הריבונות של אלוהים מצד אחד והרצון החופשי של בני אדם, אולי תתפלו לשמוע, יש אנשים שטוענים שהם לא יכולים ללכת ביחד, שמתנגשים אחד עם השני, שמנוגדים אחד לשני. אם אלוהים הוא ריבון, הוא עושה הכל, מה נשאר לבני אדם? מי אנחנו? מה אנחנו? לפי הבנתי, הגישה הזאת היא מוטעת ביסודה. אני רואה את זה בצורה אחרת לגמרי, כפי שגם נראה הערב. אני מבין שהריבונות של אלוהים, הכל יכול, משתלבת בצורה מושלמת עם הרצון החופשי של בני אדם. ואני מקווה שאני אצליח להסביר את עצמי הערב. אני חושב שהדברים מאוד מאוד ברורים, וחשוב שיהיו ברורים, כי זאת האמת. אני כבר מסתמך על דבר אלוהים כמובן. אחרי המבוא הקצר הזה, אנחנו שוב מדגישים, אני עושה חזרה קצרה של הפעם האחרונה, אלוהים הוא ריבון, בשפה פשוטה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אין מי שיעצור אותו, שיגביל אותו. הוא אלוהים, הוא הבורא. כל אחד מאיתנו קיים כאן כי הוא ברא אותנו. אחרת לנו קיימים. ולא רק שאנחנו קיימים, אנחנו גם, איך שפולוס אומר במעשה השליחים, אנו חיים, מתנועים בזכותו. מי שלא יודע, כדאי שתדעו שהלב שלנו פועם עכשיו כי אלוהים מפעיל אותו. ואני יודע מה אני אומר, כי אני מורה לביולוגיה. אלוהים מפעיל אותו. גם המוח שלנו. כל הפעילות, כל תא ותא מהמיליארדים של התאים שיש לנו, מי מפעיל אותם? זה אלוהים. אני אומר לכם, זה פלא. אף אחד אחר לא. אם אלוהים מחליט להפסיק, אדם גמר. באותו רגע אדם גמר את החיים שלו. מי אנחנו, מה אנחנו? אז אלוהים הוא ריבון. שלא נתבלבל ונראה איך הריבונות שלו באה לידי ביטוי. חשוב שנבין את זה. כשאני פעם שברה גם אני הזכרתי את הנושא הזה. אלוהים יכול לברוא בני אדם כרצונו. אני חוזר, בעולם הזה אלוהים עושה מה שהוא רוצה. ואני אומר, אף בן אדם אין את הרשות להגיד לו, למה עשית ככה או ככה? אין כזה דבר. הוא הבורא. לא ייתכן שהכלי יאמר לזה שיצר אותו, למה יצרת אותי ככה? אין כזה דבר. ואני מדגיש אבל, למה שקורה בעולם, במובן שבו אלוהים ברא אותנו, הדברים שהוא מעביר אותנו, זה לא קשור ישירות לחיי הנצח. ואני מבקש שנעשה את ההבחנה החשובה הזאת. כפי שנראה בהמשך. יש דברים שאלוהים מרשה בעולם הזה, דברים מאוד מאוד קשים. זה לא אומר שבנצח גם אותו אחד יסבול לנצח. בשום אופן לא. זה טעות חמורה, כמובן. הדוגמה שנתתי פעם שעברה זה ג'וני וניק. ובאמת, אני חושב שזו דוגמה יוצאת מהכלל, ויש עוד דוגמאות נוספות. אנחנו מאוד מתפעלים מאנשים בריאים, חזקים, מרשימים, יודעים לדבר, יכולים להשפיע. בוא, מה אנחנו רואים? ג'וני, בחורה בת 17, קפצה למים, פגעה בסלע, ונעשתה מוטוריה משותקת מהצוואר ומטה. בשתי מילים, שבר כלי. שבר כלי על כיסא גלגלים, כל החיים שלה. היא לא יכולה לעשות צעד אחד לבד. בבוקר צריך לעזור לה לקום מהמיטה, להאכיל אותה, לסרק אותה. היום היא בת 70. ניק, כאן לא רואים את זה, שניהם נראים מחייכים, מי שלא מכיר את הרקע, הכל נראה מושלם. אין לו ידיים ורגליים. זה דבר שהוא בלתי נתפס, איך אפשר לחיות ככה בכלל? ואלוהים משתמש בשניהם, וזה רק בתור דוגמה, בצורה מדהימה. זאת עובדה, ולא רק זה, הם מקבלים את זה. כשהם היו צעירים, לפי מה שקראתי והבנתי, הם עברו לא פעם משברים מאוד מאוד קשים, ובצדק, זה לא פשוט. קל לדבר, אבל לחיות על כיסא גלגלים או בלי ידיים ורגליים, זה באמת מאוד 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 קשה. אבל בשלב מסוים באמת קיבלו שככה אלוהים החליט שזה יהיה. הם לא ביקשו אחרי שאלוהים ירפא אותם. כשניק היה צעיר, הוא התפלל שאלוהים ייתן לו ידיים ורגליים. אלוהים לא נתן לו. והם הבינו שזה היה רצון, כך הוא החליט. עכשיו, מה שכתב גם עוד משפט, וחשוב שנבין את זה. אלוהים משתמש בהם בצורה מדהימה. מה שקראתי והבנתי, מיליוני אנשים בעולם נחשפו לעדות שלהם. זאת עדות בלתי רגילה. איך ייתכן שאנשים כל כך פגועים, כל כך מוגבלים, ממשיכים להאמין באלוהים ולתת לו את כל הכבוד ולהודות לו? איך זה יכול להיות? זה באמת נשמע לא הגיוני, אבל זה מה שקורה. האם לאלוהים אין את הזכות בעולם הזה לגרום לבן אדם לעבור חיים מאוד מאוד קשים כדי להשתמש בו כעדות לאנשים אחרים כדי שאנשים יבשעו לנצח? אתם יודעים מה אני אומר? לנצח. בואו שזכותו המלאה. הוא ריבון. אני חוזר לאף בן אדם אין את הרשות חלילה לפנות בטענה אל אלוהים. אין כזה דבר. נבין את הריבונות של אלוהים וגם כל אחד מאיתנו באופן אישי, כפי שאני אפרט בהמשך. עכשיו אני גם אתן לכם כמה דוגמאות. אתם יודעים מה הדוגמה שאני רוצה לתת? אני חושב שדי מוכר, לא? פולוס, כמובן שאנחנו נוהגים להזכיר אותו פעמים רבות. הבן אדם הזה עבר סבל לא יתואר. אני לא מכיר, לפי כל מה שמתואר בברית חדשה, מי שעבר יותר קשה ממנו כבן אדם, ישוע כמובן עבר משהו אחר, את הצלב, אני לא רוצה להשוות כמובן, מה שישוע עבר, אף בן אדם לא עבר, זה ברור. אבל חוץ מישוע, פולוס, אתם מכירים את הרשימה שלו, הוא ספג מכות שוטים, עשיתי חשבון, קרוב ל-200 מכות שוטים, ומכות במקלות, ואתם זוכרים שסקלו אותו וחשבו שהוא מת. אני מעריך שאדם שעבר את חוויית הסקילה, אני שוב לא יכול לדמיין את זה, שאבנים פוגעות ומרסקות את הגוף שלו, והוא מתמוטט, הם היו בטוחים שהוא מת. הם כאילו לקחו את הגופה שלו כביכול מחוץ העיר. למחרת הוא קם והמשיך לבשר. מה בן אדם זה לא עבר? אני מעריך שכולנו ביחד לא עברנו מעיט ממה שפולוס עבר. אני בטוח. זה משהו לא יתואר. אתם זוכרים מה ישוע אמר? אני אראה לו כמה עליו לסבול למען שמי. אתם זוכרים את זה? פולוס, כמה, והוא באמת סבל משהו לא רגיל. בסוף הראשונה לקורינתים, מה הוא אומר? אם אנחנו בוטחים במשיח, רק בחיים שלנו בעולם הזה, מה אנחנו, אתם זוכרים? הכי אומללים. אני לא יכול להגיד את זה. אני מאושר. כי לא עברתי כמעט כלום לעומת מה שפולוס עבר. אני באמת פסיק. אבל הוא עבר חיים מאוד מאוד קשים, גם בצוהר, מה לא? ספירה של נשברה, פשוט לא יתואר. הבן אדם הזה, אין ספק שהוא אדם מיוחד ויחיד, הוא היחיד שעלה לרקיע השלישי, היחיד שראה ושמע מה קורה ממש במקום שבו אלוהים נמצא, זה דבר לא יתואר, בלתי נתפס. הוא היה שם, עברה ושמע, הוא לא מספר. הוא טעם יותר מאיתנו, כי הוא היה שם. הוא משהו קטן אבל אמיתי. שמה פולוס אומר? הוא אומר ככה, אחשוב שינויי הזמן הזה אינם שקולים כנגד הכבוד העתיד להיגלות אלינו. ואני חושב, אם הוא אומר את זה, כל אחד מאיתנו וכל מאמין או אמינה אמור להסכים איתו. כי אנחנו עוברים הרבה פחות מאלו. אין מה להשוות. כשהוא משווה מה קורה בעולם הזה, הסבל הנורא שהוא עבר, הוא גמר את חייו לא בצורה טבעית, ניתן להבין שהרגו אותו, הוא מת על קידוש שם ישוע. כשהוא משווה את זה למה שיהיה בעתיד, אין מקום להשוואה. הוא צודק כמובן. עשרות שנים בעולם הזה, לעבור את הסבל הכי קשה, הוא באמת כעין וכאפס, לעומת השכר הנצחי. זה כולנו מסכימים. למה ישוע החליט שהוא יעבור את הסבל הזה? למה? מה הוא השם? הוא שר... נכון שהוא בתך רדף את המאמינים, אבל יסלח לו. אלוהים ישוע ריחם עליו. למה אלוהים החליט שהוא יעבור את הסבל הנורא הזה? למה? זה הרצון ישוע. שיסבול, לבשר את הבשורה תוך כדי תשלום מחיר מאוד מאוד יקר. וזה גם אמור לדבר אלינו כולנו. מי שחושב רק למלוך עם ישוע, הוא טועה. שלא תהיה נבנות, ישוע סבל המון ונרדף בלי הפסקה עד מיטת הצבא, פולוס גם ושליחים אחרים גם. מי שרוצה, איך כתוב, לקבל את הכבוד הנצחי, הוא חייב לסבול למען ישוע. ואני אומר לכולנו, מי שמנסה להתחמק מהסבל הזה, הוא לא יזכה למלוך עם ישוע. זה חלק בלתי נפרד. שפול עושה וניתן לכם בעד המשיח, לא רק להאמין בו, גם מה אתם זוכים? להתענות בעדו. זאת האמת. מי שלא רוצה לא צריך. אחד לא עושה טובה, אבל זאת האמת. פולוס היה מוכן לשלם את כל המחיר הזה, והוא קיבל את הכל בתודה ללא תלונות. אני חשבתי לקראת דוגמה לראות את פעולת אלוהים המדהימה בחיים של שאול המלך. מהבן אדם הזה להבנתי כולנו יכולים ללמוד המון. הייתי אומר שרוב הדברים שאפשר ללמוד זה בדרך השלילה. כלומר, דברים לא טובים בחיים של שאול, הרוב. באמת, שאול הוא דוגמה מדהימה. שאול הזה, אתם יודעים, התחיל כמלך בצורה נפלאה. שימו לב מה שכתוב, אני אעבור ממש בתמצית, בשמואל א', פרק י' פסוק 24. אלוהים בחר בשמואל להמליך את שאול. למה? העם רצה מלך. רצה מלך אחרי תקופת השופטים, כמו כל העמים. אלוהים הסכים. עכשיו, תשימו לב, אלוהים בחר בשאול, אלוהים, לא בני אדם, להיות מלך ישראל. אני מדגיש את זה. למה? כי אין כמוהו בכל העם. אני מבין, כפשוטו, ששאול היה האדם הכי מתאים להיות מלך במצב הזה, בתנאים האלה. יותר טוב מכל האחרים, לא נמצא מישהו כמוהו. גם היה גבוה מעל כולם, וזה דבר משני. היה הכי מתאים, אלוהים בחר בו. יוצא מהכלל. מה קרה? אני מקצר כמובן. אתם זוכרים, רק קצת מטושטשת, לא נורא, תסליחו לי. אתם זוכרים ששאול עמד לפני מבחן רציני, מלחמה נגד הפלישתים, ולפני שיוצאים למלחמה צריך להקריב קורבן. למי מותר להקריב את הקורבן, אתם זוכרים, לפי התורה? או לכהן, או במקרה הזה נביא כמו שמואל. למלך אסור להקריב את הקורבן, למרות שהוא מלך, אסור לו. שאול שם לב שאנשי הצבא שלו מתחילים לברוח. הוא אומר, איך אני אלחם נגד הפלישתים? אנחנו עבודים. הוא חיכה כמה ימים, שבעה ימים, ולא על הסבלנות. במקום לחכות עוד קצת, אולי רבע שעה, חצי שעה, הוא בעצמו יקריב את הקורבן של העולה על המזבח, דבר שאסור היה לו לעשות. ואז מה אומר שמואל לשאול? תשימו לב. נסכלת, פעלת בטיפשות. לא שמרת מצוות אדוני אלוהיך אשר ציווך, כי אתה הכין אדוני את ממלכתך על ישראל עד עולם, אל עולם, עד עולם. תראו מה כתוב כאן. אני לא יודע אם התעמקתם בזה פעם בנושא הזה, זה דבר מאוד מאוד מעניין. שאול עכשיו, ואני לא מזלזל, הוא עבר מבחן מאוד מאוד קשה, במלחמה שאמורה להיות נגד הפלישתים, אויבי ישראל, הוא נכשל. הוא לא עמד בניסיון, ובסוף הוא הקריב את הקורבן, למרות שאסור היה לו. מה ניתן להבין מדברי שמואל? אם שאול היה נאמן עכשיו וגם בהמשך, תשימו לב, הממלכה שלו הייתה נמשכת עד מתי? עד עולם. מה זה עד עולם בשפה פשוטה? לתמיד. מה דעתכם? אתם לא רואים כאן בעיה כלשהי? זה דבר מאוד מעניין. מאיזה שבט היה שאול, אתם זוכרים? בנימין. זה ברור לגמרי. לפי התורה ומקומות אחרים, מאיזה שבט אמור לבוא המשיח? אתם זוכרים? תקראו בבראשית פרק ממתת לפני הסוף, משבט יהודה. לא משבט בנימין. אז איך זה ייתכן שנאמר לו שאם באמת הוא היה נאמן, הממלכה שלו, המלכות, הייתה ממשיכה לתמיד כשהוא לא משבט יהודה. תבינים את השאלה, זו שאלה מעניינת. זה מה ששמואל אומר לו. בואו תראו מה התשובה תכף. מאוד מעניין. הפעם השנייה ששאול נפל בצורה קשה, הוא לא ציית לאלוהים, ועם המלאק, אני לא אזכיר את כל המקרה, אלוהים ציווה להשמיד את כל המלאק אחרי מה שהם עשו לבני ישראל, כל האנשים, אנשים, הטף, הבקר, להשמיד אותם השמדה טוטלית. אלוהים ציווה. אז אתם יודעים, שאול ריחם על הגג ועל הצון המובחר וכל הסיפורים שלו, בניגוד למצוות אלוהים. ואז מיילון אמר לשאול לאחר מכן, שימו לב, ויהי דבר אדוני אל שמואל לאמור, ניחנתי כי המלכתי את שאול למלך. אני מצטער שהמלכתי אותו, אלוהים בחר בו. אמר לשמואל, תמליך אותו, משר אותו בשמן. כי שב מאחריי ודברי לא הקים. הוא לא נאמן. אלוהים בחר בו, והוא לא נאמן לאלוהים. ואלוהים מצטער שהוא בחר בו. אם תקראו טוב, אחרי שאלוהים בחר בשאול, רוח אלוהים צלח עליו, זה רוח הקודש. אם תקראו, הוא קיבל לב חדש, אדם חדש, בהתחלה זה היה. אבל יותר מאוחר, אתם זוכרים מה קרה? רוח אלוהים עזב אותו. במקומו הוא קיבל רוח רעה, אתם זוכרים אולי. אז השאל, מה קורה כאן? וההסבר כאן מאוד פשוט. אנחנו כבני אדם לא פעם מסתבכים, אנחנו מוגבלים בהבנה. אלוהים ידע הכל. הוא לא הופתע מההתנהגות השלילית של שאול, הוא לא הופתע. הוא ידע שזה יקרה. הוא ידע ששאול ייכשל פעם אחר פעם. הוא ידע שהמלכות תילקח ממנו. כפי שאנחנו רואים כאן בפסוק הזה, שמואל ממשיך ואומר לשאול, מאסת את דבר אדוני. הוא בז למה שאלוהים אמר. והיא מסכה אדוני מיות מלך על ישראל. קרא אדוני את ממלכת ישראל מעליך היום ונתנה לרעך טוב עמך. למי הוא נתן את המלכות? לדוד. מה שמעניין כאן, שאלוהים בחר בשאול, אלוהים, ואחרי זה הוא מאס בו. אני לא יודע, כל אותם אנשים, שם זה מין ביטחון כזה, שהם נושאים והכל בסדר, אני לא מבין מאיפה יש להם את הביטחון. אם לא נתמיד, אוי ואבוי לנו. אף אחד שלא יספר לנו סיפורים. להתמיד עד הסוף, כדי שהבחירה תישאר. לא כמו שאול. ומה היה הסוף של שאול? סוף מר, מר ביותר. זה דווקא מעבר בדברי הימים, מי שלא מכיר. דברי הימים א', פרק 10, פסוקים 13-14. שני פסוקים מאוד קשים. על הסוף של איך הוא התחיל ואיך הוא מסיים את חייו. וימת שאול במעלו שמעל באדוני, זה בעצם המרד שלו נגד אלוהים, על דבר אדוני אשר לא שמר, וגם לשאול באוב לדרוש, הוא הלך אל בעלת האוב, ולא דרש באדוני, הוא לא פנה לאלוהים, וימיתהו, אלוהים המית אותו, ועשב את הממלכה לדוד בן אישה. אני חושב שרואים בחיים, עשית זה בשיא התמציתיות, בחיים של שאול דבר מעניין, הריבונות של אלוהים, הוא בחר בשאול, אבל שאול לא ציית לו, לכן אלוהים מאס בו והמית אותו. לא עזר לו שבתך הוא נבחר, זה לא עזר לו. עוד דבר שמתקשר לזה, זה לגבי יונתן בן שאול. אנחנו יודעים שבמלחמה של שאול נגד הפלישתים, במלחמה האחרונה, שאול נהרג, הוא דאג שהחרב תיכנס לקרבו והוא התאבד, אפשר להגיד, אבל גם שלושת הבנים שלו, יונתן הבן הגדול שלו, גם נהרג בקרב נגד הפלישתים. אני מקווה שאתם מכירים את החיים של יונתן. האדם הזה ללא ספק היה אדם לא רק אמיץ בצורה בלתי רגילה, איש חיל אמיתי, הוא היה איש אלוהים אמיתי, הוא היה ידיד מאוד קרוב של דוד, הוא ידע שדוד יהיה המלך אחרי אבא שלו, הוא פעל נגד שאול, הוא לא שיתף את הפעולה, למרות זה אבא שלו. הוא אומר ששאול לא פעל נכון, הוא רצה להרוג את דוד כמה פעמים, סתם, בלי סיבה. ואתה שואל, למה יונתן גם נהרג במלחמה? למה? מה, אם שאול חטא, אבא שלו גם הוא צריך למות במלחמה? מה הוא אשם? ברור שלא היה אשם. הוא היה נקי כפיים. א', הסיבה לא כתובה. אני חוזר, זה לא כתוב. עובדה שהוא נהרג. מה שלבנתי ניתן להבין, ואני אומר את זה בזהירות, מה שאני מבין, שאלוהים החליט לסיים את תקופת שלטונו של שאול, לבית שאול נגמר, ועכשיו להתחיל תקופה חדשה של מלכות דוד. אז שאול וגם הבנים שלו יורדים מהבמה, ועכשיו השרביט המלוכה עובר לדוד. כך אני מבין. ואם תסכימו איתי, שוב, במובן הנצחי, זה לא משנה אם יונתן חי עוד 10 שנים או פחות 10 שנים. זה לא משנה. אילו הוא מחליט שהוא יסיים את החיים, הוא יסיים את החיים. למה? אלוהים הוא ריבון. אני לא סתם מדגיש את זה, ולאף אחד אין את הזכות לשאול למה אלוהים החליט להעמיד גם את יונתן. ככה, אלוהים החליט. העיקר, איפה יהיה בנצח? יש עוד הרבה פסוקים, אני רק ידיש כמה דברים. הוא אומר בישעיהו, פרק 45, אני אדוני ואין עוד. מי יכול להשתבות לאלוהים, אבינו שבשמיים? יוצר אור ובורא חושך, אור וחושך מנוגדים. עושה שלום ובורא רע. אתם מכירים את הפסוק הזה? מה, אלוהים בורא רע? איך זה יכול להיות? זה מה שכתוב, ציטוט מדויק מישעיהו. עושה, שימו לב, שלום ובורא רע. איך זה, מה, אלוהים הוא מקור הרע, חס וחלילה? ברור שלא. את צריך להבין על מה מדובר כאן, לא להתבלבל, בתך זה מפחיד לקרוא את זה. אבל מה קורה? כמו שהאור והחושך מנוגדים, השלום והרע מנוגדים. אפשר במקום רע לשים כאן מלחמה. אלוהים ללא ספק עומד אחרי מלחמות, הוא מאפשר גם מלחמות של בני אדם, הוא לא פעם מביא גם את האויבי ישראל לפגוע בעם שלנו במלחמות בצורה קשה, ומלחמה עם כל הנספחים שלה זה דבר רע מאוד, כי מלחמה אנשים נהרגים ונפצעים ומה לא. אז צריך להבין זה בצורה הזאת. שום דבר לא קורה במקרה, אלוהים מרשה את הכל, כמובן. זה הכוונה. אני אדוני עושה כאלה. הוא שולט על הכל. הוא גם מאפשר לדברים שלילים לקרות בעולם, אין ספק. הוא שולט על הכל. אני חשבתי לקחת עוד דוגמה מאוד מעניינת, שלומדים על הרבה על הריבונות של אלוהים. מדובר על מלך גרר. אתם זוכרים את הסיפורים אברהם בבראשית? אני אזכיר בקצרה. גרר נמצא בצפון הנגב, צפונית לבאר שבע קצת. היה שם מלך, קראו לו אבי מלך, מלך גרר. הבן אדם זה מלך. למלך בתקופה היה מותר לקחת כמה נשים. אני לא יודע כמה נשים היו לו, בטח היו כמה נשים. ואז הוא פוגש את אברהם ואת אשתו שרה. ושרה, לפי מה שמתואר, הייתה יפהפייה, בצורה לא רגילה. ומיד מלך גרר רוצה אותה. עוד אישה שתהיה לו, למה לא? מה אברהם אמר? האם הוא אמר לאבימלך, זאת האישה שלי? מה הוא אמר, אתם זוכרים? זאת אחות שלי. מה שרה אמרה לגבי אברהם? מהו? אח שלי. טוב, אם הם אח ואחות, לא הייתה לו בעיה לקחת את שרה לאישה. למה לא? הוא לא ידע שהיא נשואה. הוא לא ידע את זה. האם הוא חושב שהוא לקח אותה לאישה? אלוהים רצה להעמיד אותו. אתם מכירים את זה? פשוט רצה להעמיד אותו. הוא עומד לעשות מעשה חמור של ליעוף. אלוהים יגלל בלילה. ואז אבי מלך שאלת לי, רק רגע, מה אתה רוצה? פעלתי בתום לבב. הייתי בטוח שאישה לא נשואה. שהיא ואברהם אח ואחות. הוא באמת פעל בתום לבב, הוא לא אשם, בכלל לא. תשימו לב עכשיו, מה אלוהים אמר לו? זה דבר מאוד מאוד מעניין, שראיתי לקח חשוב עבורנו, שימו לב. פה רואים את שרה בתרשים הפשוט הזה, שנלקחה למלך גרר. שימו לב. אנוכי ידעתי, זה תשובת אלוהים, אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת. אתה נקי, לא הייתה לך שום כוונה שלילית. והחסור גם אנוכי אותך מחתו לי. הוא מנע מאבימלך לחתו, אלוהים. שימו לב, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. איכשהו לקח את שרה, הוא עוד לא הספיק לגעת בה, רוצה לקחת כאישה, אלוהים נגלה בחלו והזהיר אותו, אתה עומד למות. אז תראו איזה דבר מדהים. אבימלך עמד לחתו חטא חמור של ליעוף, גם נגד שרה ונגד אברהם וגם נגד אלוהים. אלוהים מנע את זה ממנו, שהוא לא יחטא. אלוהים יתערב. אחרת התוצאות היו מאוד מאוד גרועות עבור כל מי שקשור לעניין, כמובן. זה מקרה מאוד מיוחד, זה לא מקרה יחיד. תראו, אנחנו לא פעם מתפללים את התפילה הבאה. אם מישהו מאיתנו עומד לקבל החלטה, אולי לעשות משהו לא טוב, משהו רע, אולי, אנחנו לא בטוחים, אני גם מתפלל, אנא אבינו שבשמיים, אם זה לא רצונך, אם אני עומד לעשות טעות, אני מבקש שתמנע את זה. תמנע את זה. ואם אנחנו באמת נאמנים, באים לב נקי, אלוהים ימנע את הטעות שלנו, כשאנחנו פועלים בתום לבב, כי אנחנו עלולים לעשות טעויות ולחטוא. אני חושב שהדוגמה הזאת יוצאת, אלוהים יתערב למנוע את החטא היום והנורא הזה, חטא הניעוף. תראו איך אלוהים פועל בצורה מדהימה. טוב, משהו קטן שזה ברור לכולנו, אלוהים שולט על כל בעלי החיים, זה מובן מאליו, גם הוא נתן הוראה לדג להקיא את יונה, הוא שמר על דניאל בגובה אריות, הוא סגר את הפה של האריות, הוא דאג לשלוח אורבים שהוא עם מזון לאליהו, וגם האתון של בלעם שהתחיל לדבר, איך זה יכול להיות? אלוהים יכול הכל, הוא שולט על בעלי החיים בצורה מושלמת, הוא ריבון, ברא את הכל, שולט על הכל, אנחנו מאמינים בזה, בלי להתחכם, כמובן, זה מובן מאליו אני חושב. עכשיו אני רוצה להתקדם קצת הלאה. יש דברים בחיים שלנו, ושלא תהיה לבנות, שרק אלוהים קובע. אנחנו נראה בהמשך. יש דברים שהוא משאיר לנו להחליט עליהם. אבל יש דברים שרק הוא קובע בריבונות שלו. וחשוב להבחין בדבר הזה. בואו תשימו לי, אני אתן כמה דוגמאות. איפה להיוולד? לפעמים אתם יודעים מה? אני הייתי כמה פעמים בירושלים, הייתי גם במאה שערים, אני אומר רק, האם תארו לכם שהייתי נולד במאה שערים למשפחה חרדית ביותר? אתם איך היום הייתי נראה? בצורה אחרת לגמרי. או מישהו אחר נולד, אני יודע באיזשהו מקום שזה שבט ברברי, אוכלי אדם, הקניבלים, לא יודע מה. לך תדע, אדם יכול להיוולד בכל מקום בעולם. אף אחד מאיתנו לא שולט על המקום שבו הוא נולד. זה ברור לגמרי. אלוהים מחליט. אני חושב שכולנו מבינים שכל אחד מאיתנו עכשיו, אנחנו לא במקרה כאן. ככה, אין כזה דבר. אלוהים מחליט. איפה? מי יהיו ההורים שלנו? יש הורים נעימים, יש כאלה פחות נעימים. אני אומר את זה בעדינות. באיזה תקופה בהיסטוריה האנושית, באיזה תרבות ועוד הרבה דברים, אין לנו שום שליטה על זה. אנחנו נולדים לעולם במציאות כלשהי שלא בחרנו בה. אלוהים מחליט. ואני חוזר, זה לא מקרי. זה לא מקרי. המראה החיצוני שלנו, כל מחלות תורשתיות, כל מיני מומים, נכויות וכדומה, אנשים, לא יודע אם אתם יודעים, אבל בקרב בני אדם יש בערך 5,000 מחלות תורשתיות. תינוק נולד עם מחלה תורשתית, ויש מחלות מאוד קשות, מתים אחרי כמה ימים, יש מחלות כרוניות, שאתה כל החיים סובל ומסכן. גם זה קיים, כל מיני. למה? כך אלוהים החליט. גם לגבי המראה, תראו לכם, אני יודע מה, בחורה נחמדה ויש לה אף כזה, לא נעים. רק למה אלוהים ברא לי אף כזה? או אישה אחרת לא מרוצה מהגוף שלה, רוצה לעשות ניתוחים פלסטיים, אתם שואלים אותי, יש כאן בעיה. ואני מציע, אנחנו אנשים מאמינים, לא במקרה אלוהים בורא אותנו כפי שהוא בורא, עם הגוף והתכונות, לא במקרה. עם החולשות והיתרונות שיש לכל אחד מאיתנו. אף אחד לא מושלם. כך הוא מחליט. השאלה היא באמת, כמה לנסות להתערב, בוא נאמר, לעשות ניתוחים פלסטיים באופן מלאכותי, למרות שאלוהים ברא אותנו בצורה מסוימת. אני לא רוצה לתת תשובה, זאת שאלה. הלאה. שוב, הכישרונות, היכולות, כמה זמן יחיה, אלוהים מחליט. כל אדם כמה שנים יחיה. ברור שאם אדם עושה את הרע בעיני אלוהים, אלוהים יכול לקצר את ימיו, זה ברור לגמרי. זה ברור. דוגמה של שמואל, גם היא דוגמה מאוד מאוד חזקה. אתם זוכרים את הסיפור של שמואל עם חנה, שהילד קטן, אני מעיר אולי בגיל 3-4, הוא כבר הפסיק לנוק, אז ינקו בגיל 3-4. אמו הביא אותו למשכן, אל אלי. מי היה שם? שני בני בליעל, חופני ופנחס, פושעים אמיתיים. תחשבו ילד בן 3-4, שגדל בחברת שני אנשים מושחתים לגמרי. אין לי תואב אבא ואמא, איתם הוא גדל, ואלי כמובן שהיה שם. אלה תנאים איומים. איך אלוהים הרשר את הדבר הזה? אבל למרות התנאים הקשים האלה, באמת קשה מאוד, אני מסכים, לא קוראים, פולוס כותב לקורינתים, חברת אנשים רעים משחטת מידות טובות. זה לא טוב להיות בחברה רעה, זה משפיע לרעה. ושמואל היה בחברה רעה מאוד מאוד. בכל זאת אלוהים שמר על שמואל, למרות התנאים הקשים האלה, בריבונות, ביכולת הבלתי מוגבלת שלו, ועובדה ששמואל היה לאחד הנביאים הגדולים של עמנו ישראל. איך? יש אלוהים בשמיים. לכן אני אומר גם לנו, יש דברים שאנחנו צריכים לעשות, גם הילדים שלנו, לחווה, לחנך, לנסות לשמור, להגן עליהם, עד גבול מסוים. את היתר, לפתוח באלוהים. איך כתוב בשאלה לפטרוס, יודע אדוני לחסוך חסידיו מניסיון. הוא יודע איך לשמור עליהם. יש דברים נשאיר לו. הלאה. אלוהים משתמש גם באנשים רעים למלא את התוכניות שלו. הוא לא מוגבל. הוא לא מוגבל, נבין את זה. גם האחים של יוסף שמכרו אותו, מה אמר ליוסף? אתם חשבתם עבורי לרעה, אלוהים חשבה לטובה. בזכות יוסף, לא רק המוני מצרים ניצלו, גם המשפחה שלו, יעקב ואחרים, בזכות יוסף, הכל פעל לטובה. גם נבוכדנצר שאלוהים השתמש בו להחריב את ירושלים, חורבן בית המקדש הראשון, בלעם, אותו אדם מושחת שרצה לקלל את עם ישראל, ומהפה שלו יוציאו ברכות, אלוהים לא מוגבל. דבר נוסף, אלוהים בוחר באנשים מלא תפקידים עוד לפני שהם נולדו. לפני שהם נולדו, יש הרבה דוגמאות, ישעיהו, ירמיהו ואחרים, לפני שהם נולדו הוא בחר בהם למלא תפקיד. הוא צריך, הוא משתמש באנשים בעולם הזה. חשבתי גם פסוק מאוד מעניין, לעבור לה בקצרה ממשלי פרק 16, פסוק 33, להסביר בצורה פשוטה. העברית קצת קשה להבנה. בחיק יוטל את הגורל ומאדוני כל משפטו. חיק זה מקום כזה כאן. פעם זרקו גורלות לתוך איזה תיק שנמצא בחיק הבן אדם. ואני אסביר בשפה פשוטה. בן אדם מחזיק מטבע ורוצה לזרוק אותה. כולנו יודעים איך היא טיפול. איך אומרים? מזל, מקריות, או עץ או פלי. כולם יודעים את זה. אדם לוקח קובייה, כמה צדדים יש לקוביה, אתם זוכרים? שתי צלעות. הוא בא לזרוק קוביה או כמה קוביות. איך הם יפנו? מקריות. נכון? ככה זה נראה. אתה לא יודע. מה אומר כאן? כשאנשים מטילים גורלות, נראה שמה שיקרה אין להם שום שליטה, זה הכל בצורה מקרית. אני אתן לך דוגמה קטנה, מעשה השליחים פרק א', אתם יודעים, אחרי שיהודה התאבד, תלה את עצמו, והיה צריך לבחור בין יוסוס לבין מתיה, היו שני מועמדים, מה הם עשו השליחים? הפילו גורל. מי נבחר? מתיה. האם הוא נבחר במקרה, מה שקרה, by chance? ברור שלא. מי יחליט שמתיה ייבחר? אלוהים. השאלות הן הבנות. כמה שבני אדם מנסים לשחק משחקים, מקריות, גורל, אלוהים מחליט מה יקרה. אנשים לא מבינים את זה. אין כזה דבר. אמרנו, אני חושב לפני בחירות, אני לא ברור מה יקרה במדינה שלנו, בלגן שלהם. אלוהים יחליט מה יקרה. חובתנו להתפלל שרצונו יעשה. זה לא יקרה במקרה, אין כזה דבר. אני מדגיש כאן, אלוהים קובע את הגורל. מה שנראה לבני אדם כמקרי הוא לא מקרי, אלוהים מחליט. ואם מחליט שאדם זורק, נניח מטבע, 100 פעם, והיא תיפול על צד אחד, זה יקרה. זה לא מקריות. אלוהים יכול לעשות הכל, הוא לא מוגבל. זה הריבונות שלו, זה להבין. לגבי יהודה שקריות גם, אני אעבור בקצרה על זה, הריבונות של אלוהים, ישוע, שימו לב, אומר, אני בחרתי בכם, 12, אחד מכם הוא שטן. כשישוע בחר ביהודה איש קריות, הוא ידע שהוא ימסור אותו? כמובן שהוא ידע. מה זה הפתיע? ישוע ידע את הכל. הוא ידע את זה. אז שימו לב, הוא אמר ליהודה איש קריות, אחד מ-12, שעתיד למסור אותו. במעשה השליחים אנחנו קוראים אותו, את ישוע, שנמסר על פי הצעת האלוהים הנחרצה וידיעתו מקדם, לפני שעולם נברא, זו הייתה תוכנית אלוהים, לקחתם בדרך שעים או קעתם והרקתם אותו. יהודה הסגיר את ישוע למוות, אבל במותו של ישוע לצלב, בא ישוע לעולם. אז מי שיכול להגיד כך, רק מה יהודה השם? אם אלוהים ישתמש בו, שבאמצעותו המשיח ימות על הצלב ותהיה ישוע לכל מי שרוצה להאמין, אז הוא פעל בתוכנית אלוהים. צריכים מה ישוע אמר, אוי ואבוי לבן אדם הזה, היה עדיף שהוא לא נולד. אני שאל שאלה קטנה, כשיהודה הסגיר את ישוע לכהנים, האם הוא עשה את זה כדי למלא את הנבואה, מה דעתכם? למה הוא עשה את זה, אתם יודעים? בגלל בצע כסף. בלי קשבר, הוא לא יבין שהוא כלי בידי אלוהים. אלוהים משתמש בו. אוי ואבוי ליהודה, איפה הוא יהיה בנצח, למנתי בין אלה שיקבלו את העונש החמור ביותר. גם ביוחנן ו' שם הוא אומר, ישוע אומר, יש כאלה שלא יאמינו. לאנשים ששמעו אותו, לא יאמינו. ישוע ידע מראש מי יאמין ומי לא יאמין. וגם יהודה שימסור אותו. תראו, אני אומר לכולנו, כל מה שקורה ויקרה, זה על פי ידיעתו מראש של אלוהים. הוא יודע את הכל. הוא לא קבע, הוא לא החליט שזה יקרה, הוא ידע שזה יקרה. הוא ידע שיהודה ואחרים, אנשים רעים יעשו דברים, רעים הוא מאפשר את זה. והוא בסקו משתמש בכל הדברים ביחד למלא את התוכנית שלו. טוב, אני אתחיל, אני רואה, אני לא רוצה למהר. אני רוצה לעבור לחלק השני. לגבי הרצון של בני אדם. עכשיו, שנבין דבר מאוד פשוט. אני מסכים שכולנו אפסים מושלמים, פחות מגרגרי אבק. אני מסכים. גם אני מרגיש את זה ככה כל הזמן על עצמי. מה זה בן אדם? אפר ואפר. אלוהים, וזאת עובדה, בגלל שדבר אלוהים, הוא יחליט, מתוך הריבונות שלו, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והוא יחליט, הייתי אומר, בטובו, בחסדו, ברצונו, לתת לבני אדם רצון חופשי לבחור. למה? כך הוא החליט. הוא יכל באותה מידה לברוא כמה מיליארדים של רובוטים שהשתחוו לפניו יומם ולילה, קדוש קדוש אדוני אלוהים צבאות, היה הווה ויהיה. יכל לעשות את זה. הוא לא עשה את זה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא החליט, זאת הבחירה שלו. לברוא בני אדם לתת להם רצון חופשי ויכולת בחירה. פשוט מאוד. והכתובים מלאים בדוגמאות, כבר דיברנו על זה בעבר, אני רק אגע בכמה נקודות. הוא אומר בדברים פרק ו' פסוק 5, אתם מכירים את זה, אהבת את אדונייך בכל לבבך נפשך ומאודך. האם כל אדם יכול לאהוב את אלוהים? כן או לא? כמובן שכן. אחרת מה המצווה הזו? אין לה משמעות. ברור שכל אדם, הוא יחליט כמה ו... אנחנו מבינים שאלוהים נתן לנו רצון חופשי כדי שנבחר. ואנחנו, תודה לאל, שייכים לקבוצה קטנה של אנשים, החלטנו לבחור לאהוב את אלוהים, לשרת אותו, לשמור את מצוותיו, וזה מה שמביא לו כבוד אמיתי, שאנחנו עושים מתוך כך שאנו רוצים ואוהבים אותו. לא רובוטים שעושים את זה אוטומט. זה לא מביא שום כבוד אלוהים. הכל מתוך אהבת אמת. אני מקווה שכולנו שייכים לקבוצה הזאת. לזה יש ערך אמיתי לפני אלוהים. בוחרים בו מתוך אהבה, בחירה שלנו. אף אחד לא מכריח, אף אחד מאיתנו. הלאה, בדברים למד, אתם מכירים את זה, נתתי לכם את החיים והמוות, את הברכה והכלה, הוא בחר את בחיים. אלוהים מצא לעם ישראל, תבחרו, אתם רוצים למות, מה אתם טיפשים? תבחרו בחיים, זה ברור. זה בחירה שלכם. בירמיהו כפתד גם אומר, אם אתם רוצים לבקש אותי, למצוא אותי, תדרשוני בכל לבבכם. כמה אנשים מחפשים את אלוהים עם כל הלב? אני יכול לומר לכם בוודאות, מעט מאוד אנשים, לכן מעט מאוד מוצאים אותו. זאת הסיבה. בחזון יוחנן פרק ג', מה ישו אומר? אני עומד בפתח, בפתח של מה אתם יודעים? בפתח של הלב. של כל בן אדם ישו דופק בפתח של הלב הרוחני שיש לכל אחד מאיתנו. הוא דופק שם בשקט. הוא אומר, איש ששומע את קולי, אתה שומע את הכל, אתה רוצה, תפתח לי דלת הלב שלך. אני מוכן להיכנס פנימה, אני אסעד איתך ואתה איתי. אני אכנס פנימה. אבל אם בן אדם לא מוכן לפתוח את דלת הלב שלו, איפה ישו נשאר? בחוץ. הוא משאיר לבן אדם לבחור. הוא לא מתפרץ פנימה, מה פתאום? הבן אדם מחליט. אנחנו בחרנו לפתוח את דלת לבבנו, וישוע תודה לאל בלב שלנו, כי בחרנו. במשלי גם, אתה יודע, אני אבוא את זה בקיצור, גם דובר על הבחירה של אם תבואו על משלי פרק א', אני לא רוצה להתעכב, מדובר כאן על בחירה. אדם בוחר בטוב או ברע, בחיים או במוות. כל אחד בוחר, זה, יש בלי סוף פסוקים. גם בישעיהו נ"ה, דרשו אדוני בהימצאו, קראו, אנשים צריכים להיות אקטיביים, ישו אומר, מי שדופק ייפתח לו, מי שמבקש יקבל, לא פסיבי, מי שלא מעניין אותו כלום ולא רוצה, הוא הולך לאבדון, זה בעיה שלו, אבל מי שמחפש הוא ימצא. אני אתן עוד דוגמה קטנה מאוד מעניינת, הרבה אמרו לי, אתה מאמין כי גדלת משפחה מאמינה, יש כאלה חושבים, הרבה אנשים חושבים בטעות, שאולי האמונה זה משהו שאולי עובר בתורשה, משהו כזה. הם לא מבינים מה הם מדברים בכלל. זה בכלל לא נכון. אני החלטתי בעצמי ממש להאמין אחרי גיל 20. לא שהייתי צעיר, למרות שחונכתי להיות מאמין. אחת דוגמאות דתי המאוד משמעותיות זה מלכי יהודה. בעיניי דוגמה מדהימה. שימו לב. יש שני סוגי מלכים. מלך רשע בצבע אדום, הכי רשע, ומלך צדיק ירוק. ירוק כן. מה זה צדיק? הוא עושה את הישר בעיני אדוני. מה זה רשע? עושה את הרע בעיני אדוני. בקיצור, יודעים, מלכי יהודה וישראל. עכשיו בואו תראו דבר מעניין. תראו מה מלכי יהודה בחרו. אני אראה לכם כמה דוגמאות מעניינות ממלכים. נקרא, עוזיהו היה מלך נפלא צדיק. הבן שלו, יותם, אותו הדבר, הלך בדרכי אביו. מה יקרה עם הבן של יותם? הבן שלו, שימו לב, רשע מרושע אחז, עשה את הרע בעיני אדוני למרות הדוגמה הטובה של אבא שלו, וגם של סבא שלו. מה עם הבן של אחז? אתם לא צריכים לזכור, אני גם לא זוכר. חזקיהו, מלך יוצא מן הכלל, למרות שאבא שלו רשע, הוא צדיק. הבן של חזקיהו, שימו לב, מנשה, רוב חייב עשה את הרע ביותר בין אלוהים, לכן שמתי קצת ירוק כאן בקצה, כי רק באחרית ימיו הוא שב בתשובה לאלוהים, בחרית ימיו. אבל רוב הזמן, היום ונורא, מה אם הבן שלו יושיהו יוצא מן הכלל, אחד המלכים הכי חיוביים, הבן של יושיהו יויקים רשע מרושע. איפה ירושה? על מה אנחנו מדברים בכלל? תראו, אדום ירוק, אדום ירוק. לצערי אני מכיר גם בארץ שלנו משפחות. זה לא אומר שאם ההורים מאמינים כל הילדים יאמינו. מי קבע את זה? מה, אני קבעתי שהילדים שלי יאמינו? כל אחד מהם בחר להאמין מרצונו החופשי. ואם ילד במשפחה מאמינה לא רוצה להאמין, הוא לא יאמין. מה, מישהו יכריח אותו? אלים לא מכריח. תראו את הבחירה החופשית של כל אחד. זה ברור לגמרי שלא תהיה נבנות. אני מתקדם, אני היום טיפה יריך בכמה דקות, תסליחו לי, אני חייב לגמור את הדבר הזה. נקודה מאוד עקרונית, אם בני אדם יכולים ביכולת שלהם, במעמד שלהם, להאמין שישוע המשיח בן אלוהים. בן אדם רוצה להאמין בישוע, ביכולת שלו. לוקח את דבר אלוהים, קורא פסוקים והכל שומע. האם הוא לבד בעצמו יכול להגיע להכרה שלמה שאכן ישוע הוא אשר בן אלוהים? מה דעתכם? חשוב להבין. מהרצון שלו והחיפוש שלו, התשובה היא לא. כאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד חשובה. אני עכשיו מדבר על החלק של המאמין. שום בן אדם לא יכול במאמצים שהוא עושה להגיע למסקנה ישוע הוא המשיח בן אלוהים, להאמין בו ולהיוושע. שום בן אדם. חשוב להבין את זה. זה המגבלה שלנו. על מה אנחנו מסתמכים? שימו לב. פטרוס ידע שישוע המשיח בן אלוהים. מי גילה לו? הוא לא הגיע לבד למסקנה. במתן הקוראים, ישוע אומר לפטרוס, אשריך שמעון בר יונה, בשב אדם לא גילה איך את זה, כי אם אבי שבשמיים. אלוהים אבינו גילה לפטרוס, ישוע הוא אשר בן אלוהים, וזה לפני שפטרוס נתבל ברוח הקודש בשבועות, אני מדגיש. איך הוא ידע את זה? אלוהים גילה לו. הלאה, בקורינטים, אנחנו קוראים פסוק מאוד דומה אותו עיקרון, אף אדם לא יכול לקרוא לישוע אדון, באמת לקבל אותו כאדון, אלא על ידי רוח הקודש. רק אם רוח הקודש מגלה לו את זה. אני לא פעם דיברתי עם הרבה אנשים על אמונה, אני אומר לכם, חשוב שנבין את זה. בתהליך האמונה שלנו יש שלב פלאי, אני אומר, פלא של התערבות אלוהית. אם הפלא זה לא יקרה, האדם לא יגיע לאמונה. בלתי אפשרי. חייבת להיות התערבות אלוהית. נבין את האמת הזאת. ולכן אנחנו כאן משלבים בין מה שבן אדם מתאמץ, אבל בלי פעולת אלוהים הוא לא יוכל. שום בן אדם בעולם. הכי חיובי. שוב, ביוחנן ו' פסוק מאוד מעניין, אומר שם, לא יוכל איש לבוא אליי, אומר ישוע. אף בן אדם, אלא אם אבי ימשוך אותו. רק אם האב מושך בן אדם, הוא יכול להאמין בישוע. בכוחות שלו לא יכול. תראו איזה פסוקים מדהימים. וכאן אנחנו באמת רואים, וחשוב שנבין, אני עכשיו רוצה להשלים את כל התמונה שאנחנו מדברים עליה, על הריבונות של אלוהים, על רצון ויכולת של בני אדם. יש כאן שילוב, הם באים ביחד. בעיניי זה אחד העקרונות הכי חשובים באמונה שלנו, אני אומר לכולנו. ואנחנו מדגישים בקהילה בלי סוף פעמים, יש דברים שאלוהים פועל ואנחנו לא יכולים, ואין טעם לנסות, ויש דברים שאנחנו צריכים לעשות, אלוהים לא יעשה במקומנו. אני חושב שהדברים ברורים, זה מאוד ברור מדבר אלוהים. צריך את השילוב של השניים. ואז התוצאה היא שלמה. רק דוגמה, באפסים הוא אומר שם פולוס, בחסד נושעתם על ידי אמונה. מה בן אדם צריך לעשות כדי להיוושע, אתם יודעים? להאמין. להאמין. עכשיו נבין מה קורה כאן. אם אדם רוצה להאמין, אלוהים ישוע יודעים את הלב של הבן אדם. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. אם אלוהים ישוע יודעים את הלב של הבן אדם, הם יגלו לו בצורה אל-טבעית, ישוע הוא משיר בן אלוהים. שילוב של השניים. אם הוא לא באמת מחפש אלוהים, הוא לא יקבל את ההתגלות, אז הוא יישאר בחושר. שלא תהנה יבנות. פעולה משולבת. וכמובן שזה לא מתוך מעשים, ישוע זה בחסד. המאמין, מאמין, אלוהים נותן את החסד, והשניים מתחברים ביחד לישועה. המקום השני, לדעתי, יש עוד מקומות שאני לא מראה את כולם, בפיליפים, פולוס אומר שם, תראו איזה דבר יפה, תיגעו בתשועת נפשותיכם, דובה לישועה, גפון דובה לישועה. אתם צריכים להתאמץ מאוד, להיזהר מאוד, ברעדה, בחיל ורעדה. למה? כי אלוהים פועל בכם גם לחפוץ, גם לפעול. תראו איזה דבר מדהים. אלוהים פועל גם על הרצון שלכם, גם על היכולת שלכם לעשות דברים, הוא מאפשר את זה. אתם, מה צריכים לעשות? להתאמץ בתשועת הנפש שלכם, בחיל ורעדה. אתם צריכים לעשות את זה. השילוב של השניים. לא גם זה ברור. ואני, בזה השקופית האחרונה, בזה אני אסיים. מי בוחר במי, ואני עכשיו אעשה לכם בוחן קצר, אל תיקשלו לו, בבקשה. אל תיקשלו. בואו נשאל ככה. מה זה? משמאל ימין, תראים את החץ. האם ישוע בוחר בבני אדם נטו ככה, בלי שום סיבה בעולם, מה דעתכם? אל תיקשלו בבוחן. חס וחלילה. זה מה שהקלווניסטים מאמינים אגב. שום פנים אגב. למה ככה? לא. האם בני אדם, שימו לב, בני אדם יכולים לבחור בישוע רק בעצמם, בלי התערבות אלוהית, מה אמרנו עכשיו? בלתי אפשרי. התשובה הפשוטה, וזאת האמת, חשוב שנבין אותה. בחירה הדדית. האדם בוחר בישוע, ישוע בוחר בו. פעולה משולבת. זאת היא האמת. וכל סטייה מנה מגיע לתוצאות מרחיקות לכת והרסניות. בזה בעצם אני מסיים את כל הנושא הזה שדיברנו ברחבה ברומים פרק ט'. תודה לאל, אני מאוד מקווה שכולנו שנמצאים כאן, שייכים לקבוצה הזאת, בוחרים מרצוננו חופשי, ובחסד אלוהים בוחר אותנו לתת לנו את חיי הנצח. תודה לאל. בוא נעצור כאן. אבי הזה, תשימו לב. שכחתי אותו. או עשית עוד משהו קטן. כן, יכולת להמחיש משהו קטן מאוד. החומה הזאת היא מראה את חומת החץ. אף אדם לא יכול לעבור אותה. הספורטאי הכי טוב בעולם אין לו סיכוי. גובה עצום, לפחות 10 מטר. אין סיכוי. אף אחד לא יכול לעבור את החומה. להיוושע. אלוהים ברוב חזור שולח חבלים לכל אחד. הנה. כל אדם ניתן את אפשרות להחזיק בחבל להיוושע. תטפס למעלה, תחזיק, תטפס. אל תהיה אדיש. מה קורה, איך שהזכרתי פעם? רק מי שמרים את הידיים, מרים את הידיים, מחזיק ומטפס, הוא יעבור, הוא יוושע. כמו שהדברים ברורים. טוב, נעצור כאן. אני מצטער שקצת התעכבתי, אבל רציתי לגמור את הקטע הזה.